ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרב מורה,
לא,
מורה, אני
הרבה דברים מתחילים בקטן, אז אני אפתח ואני רוצה לומר שאחד מהדברים שהיו קצת חסרים לי ביום הזה זה את העקומה יותר עליונה שלשם אנחנו צריכים לשאוף ואנחנו צריכים להגיע אליו. אני אדבר קצת על הכוזרי ואני אענה על שאלה מספר אחת לגבי ברכות הנהנים. מאמר שלישי בכוזרי זה המאמר המרכזי של ספר הכוזרי, כאשר בסוף מאמר השני נשאל החבר מי הוא העובד האלוה שלכם. והכוזרי במאמר שלישי החבר מתאר לו תיאור של מושל, תיאור של אדם שיודע לשלוט בכל כוחות חייו, הוא מכיר את כל הכוחות שלו, הוא מכיר מה לעשות איתם. וכמובן שהוא מדבר על נושא התפילה, שהתפילה זה שאדם עומד מול ריבונו של עולם. אחרי שאדם בירר את כל כוחות חייו, הוא עכשיו יכול לעמוד מול ריבונו של עולם. והוא נשאל לגבי ברכות הנהנים, אומר החבר, זה היסוד של ברכות הנהנים. משל למה הדבר דומה? לאדם שיקור שבשחרותו הוא נהנה מכל הדברים שהוא הכי הרבה נהנה מהם, רצה ליהנות מהם כל חייו, ובעת שחרותו הביאו לו את הדברים האלה והוא נהנה מהם. וכשהוא קם, אותו שיקור מספרים לו שהוא נהנה מההנאות האלו, והוא לא הצליח, הוא לא זכר כלום. וככה מסביר החבר שזה היסוד של ברכות הנהנים. אפשר לראות את העולם שלנו כעולם דיעבדי, אפשר לראות את העולם שלנו כעולם שבו אנחנו נמצאים במלחמה. אני חושב שאפילו בעולם החסידי זה עדיין דרגה מתחת למה שהכוזרי כותב, או מה שאנחנו מכירים מהרב קוק, שהוא אומר בכל דרכיך דהו. בכל דרכיך דהו זה אפילו יותר גבוה ממה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם בשמונה פרקים מדבר על נפש האדם אחת, פעמיים הוא חוזר, זה גם פרק ראשון, גם פרק חמישי. יש לאדם כוחות חיים, ואת כל כוחות חייו הוא צריך לתאר למקום אחד ומרכזי. אבל הרמב״ם אומר שאת כל הכוחות האלו אדם צריך אחרי זה לראות איך הוא יכול להתחזק בעבודת השם. ואילו הרב קוק דורש מאיתנו דרישה הרבה יותר גבוהה, שבכל דרכך הדעה שאדם יכיר את כל כוחות חייו. אבל זה לא כדי להכיר את החיים ואז לראות איך אני מתאר את זה לעבודת השם, אלא כשאני יורד לחדר אוכל אני מבין שזה לא פחות עבודת השם מזה שאני יושב בית מדרש. דבר נוסף שקצת הרגשתי, ואולי זה גם בשביל ההמשך, טוב, אני אגיד את זה בהמשך.
בעצם,
אם אפשר,
אז הרב מסביר שהרב יוסף אומר שהכוזרי הוא בעצם הספר
טוב, קודם כל אני יושב פה בטעות, אבל טוב, נקודת המוצא של השאלה שמותר ורצוי להנות מן העולם. אני לא יודע למה נקודת ההנחה הזאת כל כך ברורה. המסיעת ישרים מתחיל יסוד ושורש עבודה לדעת מה חובתו של אדם בעולמו. ברגע שאני יודע את החובה ואת התפקיד, במילים אחרות, העולם הפנימי שלו הוא עולם פנימי של רוחנית, עולם החוויות שלו הוא בתחום הרוחני, אז ממילא גם כשהוא יהנה, ההנאות שלו אמורות להיות בתוך העולם הרוחני. או בניסוח אחר, מותר להנות וצריך להנות, אבל יש מספיק הנאות בעולם הרוחני שבהם הוא צריך למצוא את סיפוקו והנאותיו והעולם הרוחני שלו. ממילא, כשהשאלה אומרת, מה רע להנות מן העולם, זה כאילו יש שתי מערכות. יש מערכת עולם גשמית שהיא סותרת את העולם הרוחני, ומסכנים, מה נעשה? נולדנו דתיים כאלה מסכנים, אנחנו דפוקים עם, עם היהדות שלנו, ואז אני מבקש רשות, האם אני יכול להנות גם מארוחת בוקר. זה לא, זה בדיוק הפוך. אני חי בעולם רוחני עשיר של הנאה, של סיפור, של עשייה, כי אני יודע את התפקיד שלי, אני יודע מה העולם הפנימי שלי, וממילא אני גם משתמש בענייני העולם לצורך הרעננות הפנימית שלי, כפי מה שהרב אלישע אבינר דיבר הבוקר. אני לא רוצה לחלק ציונים על כל הדוברים, כולם מצוינים, כולם מעולים, אבל הוא למעשה ניתח בדיוק את כל סוגי הנאות, תרבויות הפנאי, וייצב אותם במקום הנכון, שנשכיל למשוך את זה.
יישר כוח. אני בקיצור, להנות זה בהחלט דבר מותר, ואדם שאין לו את חוש ההנאה, כבר הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, מי שאין לו את החוש הזה, את היכולת הזאת, אז הוא אדם חולה נפש. כמו שהקדוש ברוך הוא נתן בנו את הכוח הזה להנות. וגם הנאות מהדברים הגשמיים, זה בסדר גמור. הנקודה היא שהאדם לא יהיה משועבד להנאות. שלא תלותי בהנאות של החיים. שאם אין לו ארוחת בוקר כזאת וכזאת, כזאת וכזאת, אז הוא לא יכול ללמוד תורה. הפת במלח תאכל שחזל מחנכים אותנו, זה לאו דווקא שאדם באמת יכריח את עצמו לאכול פת במלח, אלא להיות כזה שגם בלי הפת במשהו אחר שהוא לא מלח, גם בלי זה יכול להסתדר. העולם המודרני שלנו מחנך אותנו שההנאה היא במרכז, היא גולת הכותרת. איך תנצל את תרבות הפנאי? תהנה מן החיים, כמה שפחות תעבוד ותצליח בזמן הפנוי שלך ליהנות, לבלות את הזמן, ליהנות מההנאות הגשמיות. וזה דבר שאנחנו פוסלים, את השעבוד הטוטלי הזה ואת התלותיות בהנאות העולם.
טוב, כל האחרים כבר דיברו, אין לי כל כך מה להוסיף, אבל אולי אני אסכם, וקצת בסיכום אני אוסיף משהו. דיברו על מה שכתוב כאן, הפסוקים, הברכה שברא בריאות טובות ליהנות בהם בני אדם. אני חושב שאפשר גם לחזור אחורה. בואו נזכור שהקדוש ברוך הוא ברא גן עדן, ושם אדן בגן עדן. וכתוב שם ביטויים, נחמד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם יפה, נחמד, טעים, לבן אדם ליהנות בו. ובואו נזכור, שיצחק אבינו, כשהוא רוצה לברך את יעקב, את עשיו, הוא אומר לעשיו, לך תביא לי אוכל, כדי שאוכל לברך אותך. מה זה? יצחק אבינו העריך את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, דרך הדברים שהוא אהב לאכול, שהוא נהנה מהם. אמרת, חלק מעבודת השם. איך הנאה זה חלק מעבודת השם? כשמשייכים את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא רק ש... אומרים, אני אענה כדי שאוכל ללמוד יותר טוב. ברור שזה משמעותי, אבל גם בלי זה, כשבן אדם נענה, וזה ברכת הנענין, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא ברא עבורו עולם מהנה, עולם טוב. וכך יצחק אבינו יכול לתת את הברכה, וייתן לך מיטה לשמיים משמני הארץ, כי הוא מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל, וזה מה שנאמר כאן, א', הפוקוס, וב', לשמור על טעם טוב. רב ששר דיבר על לא להיות משועבד, שבן אדם תלוי, שבן אדם זקוק לזה. כפי שאומרים, אנחנו לא חיים כדי לאכול, אנחנו אוכלים כדי לחיות. והשאלה היא מה מטרת החיים. לא רק שלא נהיה משועבד, כפי שרב אבנר אמר, אבל כפי שרב מורה אמר, גם שנהיה מפוקסים במטרה, בחובות. המסילת ישרים מתחיל לא רק עם חובות, אלא גם מגמת אדם בעולם. מה המטרה שלי כאן? וזה מה שהולך לאיבוד בעולם שמסביבנו. האם יש לנו מטרה? ומה המטרה? מהן המטרות? ההנאות בעולם הזה אמורות להיות תוך כדי. חלק מהחיות שלנו. אנחנו חיים ושנוכל ליהנות מדברים שהקדוש הוא ברא, אבל זה לא המטרה. זה מה שאנשים שוכחים. ומה שאמרתי, טעם טוב, כשבן אדם מתחיל לשתות ארסי במקום פפסי, ברוך השם הישיבה עלתה דרגה שיש היום פפסי, בן אדם שותה טמפו במקום ארסי, לא יודע, לא רוצה לפגוע ביצרן הישראלי.
פחות?
בן אדם שותה טמפו, הוא מתחיל לחשוב שזו שתייה קלה טובה, טמפו. מי שפעם שתה טמפו מבין שזה מה שקונים בבקבוק גדול במחיר קטן, וזה בעצם יותר כימיקלים מהכימיקלים וזה. בן אדם שמתרגל לאכול דברים קלי טעם, הוא מתמכר לזה ולא יודע להעריך דברים שהם ברמה גבוהה של טעם. ואנחנו מפפסי נגיע ליין וליין משובח, וזה מה שרב מור אמר, זה מה שכתוב במסלת ישרים, שבאדם יזכור מהי הנאה אמיתית. מי ששר ורוקד אתמול, אשרי מי שגדל בתורה, אשרינו מה טוב חלקנו, מרגיש הנאה ברמה אחרת. ואם בן אדם מתרגל להנאות הנמוכות וחושב שזו הנאה, הוא מאבד את הטעם הטוב של הנאה אמיתית. אז תכלס, האם מותר לנו? לא רק מותר, קדוש חוסם שנהנה ממה שקדוש הוא נותן לנו, אבל שנזכור, שנזכור מה המטרה, שנוכל להתמקד במטרות, כמובן שנשייך להשם, שנזכור מה המטרות, ושנבין שאנחנו צריכים לשאוף להנאות אמיתיות.
אז אחרי שהרב כבר סיכם, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. בעצם יש לנו הזדמנות פה בעקבות היום הזה שהחלטנו לעסוק בדברים האלה, בנושא הזה, איך להסתכל על התרבות שלנו, לשמוע מה הרבנים של הישיבה, הרבנים שלנו, מה אומרים על הדברים האלה. ובפועל כבר דיברו שבעבר לאדם לא היה תרבות פנאי, לא היה פנאי לאנשים, והיום יש המון המון זמן פנוי. שאלה, מה עושים עם הזמן הפנוי הזה? שואל מי ששואל, מצטער על השאלות, אחרי זה נעשה זמן לשאלות. אבל בשאלה שלפנינו, היום יש זמנים של פנאי, ואם לא נמלא אותם בתרבות, אז בסוף כשהבור ריק, אמנם אולי מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו, אנחנו נהיה משועממים ונבוא לידי עבירה. מה כן עושים בזמן הזה? יש המון המון זמן. מהי תרבות נכונה? מהי תרבות אידיאלית? יש תרבות, אנחנו רוצים לעשות אותה. אז אמרו פה הרבנים כבר שצריך לשנות טרמינולוגיה, וזה הכל חלק מהדבר, אבל מה עושים בזמן הפנוי?
נתחיל פה עכשיו.
אני חושב שיש שני שלבים בתרבות של בן אדם. יש את שלב הישיבה ויש את שלב אחרי הישיבה. בן אדם שנמצא בישיבה ולומד כל היום, והוא מחפש איזה משהו, כאילו משהו אחר לעשות בכמה שעות בשבוע או משהו כזה, זה משהו אחד. אבל מי שמתרגל לזה, מה קורה כשהוא יוצא מהישיבה? וכשהוא יוצא מהישיבה, רוב היום הוא עוסק בעבודה, בתרדות, בחינוך, בדברים חשובים. ואם הוא מתרגל לזה שיש לו תרבות של שעתיים, שזה לא לימוד התורה, אז אוי ואבוי לנו. זה מה שקורה לנו בציבור. הנפילה של חבר שיוצאים מהישיבה וחוסר התורה ותרבות התורנית אחר כך, היום ונורא. נורא והיום. ומה שאמרתי לא מתקרב למה שצריך לומר על זה. בן אדם צריך להיזהר כשיוצא מהישיבה למלא את השעות הקטנות שנשארות לו בדברים, בלימוד תורה או בתרבות תורנית. ואוי ואבוי אם בנוסף לעבודה ולתרדות שלו, המעט שנשאר לו זה על התרבות הנוטרלי, אם יש דבר כזה. אבל בקשר לישיבה, ופה אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה, ושמעתם הרבה מזה. פעם התרבות שסבבה אותנו הייתה תרבות יותר פוזיטיבי, או לפחות נוטרלי. היום כל כך הרבה מהתרבות שמסביבנו כל כך עוין לדעת, או פשוט עניינים של עבירות ממש, או תרבות של חוסר ערך. צריך מאוד להיזהר. אני שמעתי פעם מישהו שאל את רב ליכטנשטיין, האם מותר לראות טלוויזיה? פעם היה דבר כזה טלוויזיה, לפני שהיה סמארטפון, מישהו יודע. הדוד פלוסטין אמר, אני בטוח שאתה מתכוון לראות מחזה של שייקספיר. הוא באמת התכוון לזה. כשדיברו על טלוויזיה, הכוונה הייתה לראות מחזה של שייקספיר בטלוויזיה. אתם לא יודעים מה זה שייקספיר, לא יודעים מה זה מחזה, לא יודעים מה זה טלוויזיה, ואין שום דבר כזה היום. צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד. כי אם בן אדם מתמלא בשטויות ובראייה לא נכונה על החיים, הפנאי הופך להיות משהו שמקלקל לו את כל הראייה. ושכל אחד יחשוב, אחרי יום שלם של תלמוד תורה, שנכנס למיטה עם הסמארטפון, ולא רואה חס ושלום דברים של איסור, אבל בפייסבוק או באינסטגרם או מה שלא יהיה, רואה דברים של שטויות, וזה אולי הפחות. מה מתמלא בו בראש? הוא לומד תורה, הוא עושה את המעשים שצריך לעשות. מה קורה לראש של הבן אדם? מה יש לו בפיד? צריך מאוד 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 להיזהר. היום צריך להינצל, ברוך השם, יש תרבות תורנית רחבה וענפה. רחבה וענפה. יש תרבות של דברי טעם, לא רק לימוד תורה, לא רק לימוד תורה. מי שהיה בצמא, ביוטץ קיסלב, מי שהולך לישי ריבה, דברים כאלה, זה לא לימוד תורה. מי שהולך לערב שמדברים על נושאים של תורה, זה לא לימוד תורה. לנסות לחפש, וברוך השם יש היום הרבה מהתוכן האידיאלי, או לפחות לא נגטיבי. ואני רק אוסיף משהו שמתייחס לחלק השני של השאלה. כשמדובר באינטרנט, הבעיות באינטרנט, אולי אני ארחיב רק חצי דקה כי זה חשוב, אני מבקש אבל טובה, כולם יקחו את הידיים, בסדר, אני מבקש, ולשים בכיסים עמוק, עמוק בכיסים. אין לך כיסים? עמוק בכיסים. ואני מבקש שאף אחד לא מוציא את הידיים עד שאני מרשה, בסדר? כולם קיבלו? בסדר? אוקיי. עכשיו אני שואל שאלה, ידיים בכיס, נכון? מי שאין לו בעיות באינטרנט שירים יד. אוקיי, זו התשובה הנכונה והאמיתית. שוב, מי שאין לו בעיה באינטרנט שירים יד. הרבנים פה יכולים להרים יד, בסדר? עכשיו אפשר להוציא את הידיים. לכולנו יש בעיות חמורות מאוד, וזה מקלקל את כל האופי. וצריך להתחיל ולהודות בזה, ולהתחיל לטפל בזה. ואין לנו סיכוי בלי שיש שלושה דברים. א', שבן אדם מבין את הבעייתיות. שכל אחד שיושב פה יבין, שאם הוא לא פותר לעצמו את בעיית האינטרנט, הוא מסכן את עתידו האישית, הזוגית והמשפחתית. הוא מסכן ממש. ככל הנראה יתקלקל לו. שיבין. ב', צריך כלי, פילטר, דברים שיכולים לעזור לנו. אחד בלי השני לא יעזור, כי מי שיש לו את הפילטר ואין לו את הרצון והבנת הבעיה, הוא ימצא את הדרך מסביב. כולנו כבר עשינו את זה, נכון? ומי שיש לו את הרצון אבל אין לו את הכלי, זה לא יחזיק. אבל צריך דבר שלישי, וזה מה שרמוז כאן. צריך למלא את החיים בתוכן. אנחנו יודעים שאנחנו נתקלים בבעיות כשיש לנו יותר מדי זמן. אני רוצה לאחל לכם שתאהבו ללמוד מספיק טוב, שתמצאו יותר מדי דברים שאין לכם פנאי. שאין לכם פנאי, כי היום מי שיש לו פנאי, זה יתמלא בדברים לא נכונים. תמצאו בישיבה ואחרי הישיבה להיות עסוקים יותר מדי. יותר מדי. תעמיס עוד דברים. דף יומי. דף יומי יכול להציל אתכם מהדברים הרעים האלו. ומי שיש לו פנאי, הבעיות ימצאו אותו, לא יצטרך למצוא אותם. אז שכל אחד יעשה את חשבון הנפש.
יישר כוח לרב ראובן, אני חושב שאמר דברים כדורבנות, כדרכו. אני רוצה לקרוא פה מהספר מלחמת התרבות, באיזה מציאות אנחנו נמצאים. ויש פה ציטוט מתקופת הסכם השלום, מה שנקרא הסכם אוסלו. בכינוס של אונסקו בפריז אמר אחד משרי ממשלתנו: אנו חיים בתקופה חדשה, זמן חדש. ניהלנו מלחמות בשם הדת ואנו מתנצלים על כך. הנוער שלנו תוהה, מחפש אתגר, מחפש מורשת יותר טובה מהדת. מורשת זו תגיע אלינו בעזרת העולם. הנוער שלנו כבר לבוש בנעלי סניקרס, יש כזה? איך? סניקרס? סניקרס וחולצות טי.
You know what? T-shirt.
T-shirt. וחולצות טי, כדי לשדר עד כמה פתוחים הם לעולם הרחב. הם רוצים לדעת, חוברים כולם לאינטרנט, ורק מחכים להיות במגע איתכם, העולם. עלינו להתפתח, מגמות אירופה הן מגמות כלל עולמיות, והן חייבות להיות מגמותינו. זה היה תקופת אוסלו. כמה זמן עבר מאז? 20 ו... היום הדברים תכפילו, תשלשו בריבוע, סדרה הנדסית, כפולה, עולה. זאת התרבות שאנחנו חיים בתוכה ומתוכה, והיא מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו לא שמים לב כמה הדברים האלה נכנסים לתוך המחנה, ולאו דווקא בדברים אסורים. ללבוש חולצות טי זה לא דבר אסור מן התורה, לא יודע אם כתוב בחזל על זה, יש משהו?
לישראלים זה מותר.
לישראלים זה מותר, אוקיי. אבל אבל הבעיה היא שדרך הקישוטים החיצוניים האלה לאט לאט מפעפע הארס. היום למדנו את המאמר במעין אייל חנוכה, שהיוונים נכנסו להיכל, בזה הם טימו את השמנים, לא היו צריכים לטמא את השמנים. כשהתרבות היוונית נכנסת להיכל פנימה, דיינו נכנסת לחיי הרוח שלנו, ולא רק לומדים מהאומות העולם את העניינים הטכניים החיצוניים, זה מפעפע כערס וזה הורס כל חלקה טובה. אז אני לא רוצה להפחיד, רק אני רוצה לומר שהתרבות החיצונית נדרשת זהירות יתרה, יתרה גם לדברים התמימים, כמו שראינו, כמו ששמענו אצל הדוברים האחרים. התרבות שאנחנו מחנכים, כמו שהרב רובין אמר, יש הרבה תרבות יהודית לשעות הפנאי. לקרוא ספרים של הרב סבתו זה נהדר, אף אחד מזה לא יפסיד כלום, וגם אם הוא לא לומד תורה ילמד ערכים אחרים. ויש עוד הרבה דברים כאלה שהרוח שלנו לא תושפל. כל עוד הרוח נשמרת, רוח של בית המדרש של הקודש נמצאת במרכז, והדברים האחרים הם כתפילים ולא נהיים באווי החיים המרכזי שלנו, אז זה בסדר. לצערנו התרבות שמסביב מנסה להחדיר את חייה, את תוכנה, לתוך החיים פנימה, ולא כדבר תפל, וממילא אנחנו עלולים להידרדר. אני מסכים עם הרב רובן, לפחות כשיוצאים מן הישיבה, אין צורך בתרבות פנאי. יש צורך למלא את הזמן הנותר בדברים של תורה, אבל גם אם יש איזשהו זמן כזה או צורך כזה לעסוק בדברים אחרים, אך ורק זהירות יתרה. לראות משחק כדורגל מפעם לפעם זה לא נורא, להיות משועבד לזה זה כן נורא. משחק כדורגל היום, גם במשחקי כדורגל מנסים להחדיר כל מיני ערכים מתחת לשולחן, וזה דורש זהירות יתרה. אז בעזרת השם המלחמה היא מלחמה גדולה, אבל אנחנו ננצח.
טוב, אני חושב שאולי היה צריך לחדד איזה נקודה פה יותר. זה קצת קשור גם לשאלה הקודמת, אבל גם לפה החידוד של העניין. המכתב מאליהו הרב דסר מביא שיש יהודי שהוא חי, הוא יהודי של הפרשת תרומה. מה הכוונה? אומר, אדם יש לפניו מאכל, נאמר 100 תפוחים שהוא ממש משתוקק לאכול אותם. כשהוא בא לאכול, תופסים לו את היד, אומר לו אסור, צריך להפריש תרומה. אומר, טוב, מה הבעיה? אני אפריש תרומה ועכשיו אני יכול לאכול את כל הנותרים. בעצם האדם הזה הוא לא אדם, בשפה שלנו הוא לא אדם דתי, הוא אדם שרוצה לאכול, רק הדת הפריעה לו והיא עצרה אותו. זה יהדות של הפרשת תרומה. זאת אומרת, בדיוק הפוך. הפרשת התרומה מכילה קדושה על כל העשרה, היא מאפיינת את כל מה שאני עושה, ולא הפוך. בעצם השאלה שתיים על בכאן יש זמנים של פנאי, הייתי הופך את זה לזמנים של ריק, של ריקנות. והריקנות באה מזה שאני עוד פעם אני חי את ההפרשת תרומה, שזה כמה אחוזים בודדים מסך הכל, וגם סדר היום שלי בנוי באופן כזה. אני אומר ריבונו שלם, כמה שעות אתה רוצה ממני כדי שאני אתן לך? שעתיים, שלוש? אומר ריבונו שלם, קח את השלוש שעות האלה, זה הפרשת תרומה, בזמן הנותר תן לי לעשות מה שאני רוצה. וכאן נכנס לתמונה העניין של התרבות הפנאי. בתוך השעות הריקות האלה מרצון השם, אני הייתי מחלק את זה לשני חלקים. יש זמן פנוי שנוצא לי במקרה, במקרה החברותה שלי לא הגיע, במקרה היום בערב אני לא בא לי ללמוד, וגם בזה צריכים לטפל. אבל יש משהו אחר הרבה יותר חמור, הרבה יותר רחב, שאני קובע את עצמי לפנאי. אני מכניס את עצמי לתוך הבור, והבור הזה שהוא ריק ואין בו מים ויש בו נחשים, ואני צועק הצילו, תתנו לי פתרונות מה אני עושה. קודם כל תצא מהבור. למה הכנסת עצמך לתוך הבור? מה, יש בור שנוצר במקרה נקודתי? זה קורה, כולנו בני אדם, יש לנו רגעים כאלה משוממים, בסדר. אבל שאני מראש בא לבית המדרש כששום דבר לא מעניין אותי, או מעניין אותי ברמה נמוכה, ונוצרים לי קרחות של זמנים, אז זה נושא אחר לגמרי. פה אין שום הצדקה ושום צורך, וצריך לקחת עצמו בידיים לפני שזה קורה, לא אחרי שאני בתוך הבור והבור ריק ומשעמם לי, אלא לבנות לעצמי מלכתחילה תוכנית כזאת שלא ישאיר לי זמן של פנאי וריק, וממילא השאלה הזאת גם תיפטר מעצמה.
רשי על התורה כתוב שבת וינפש. רשי אומר שכל נופש, כל נופש אצלנו זה מלשון נפש, וזה הבדל מה שהיום קוראים בילוי, בילוי שבעצם אני לוקח את החיים שלי ואני מבלה אותם, לעומת נופש שאני בעצם בונה את הנפש שלי. אחד מהדברים שהיום גם צמה עשו את זה, וגם כבר מתקופת החסידות הם באו לאיזה ריק מסוים כדי שאדם ייפגש יותר ויותר עם הנפש. אם אנחנו נלמד בעולם הישיבתי לעסוק הרבה מאוד בנפש, עוצמות החיים שאדם נפגש איתם, ובאמת בתור אדם נשוי עם שמונה ילדים, באמת אין, אני באמת לא מוצא זמן של פנאי, וזה לא רק כי אני בישיבה, אבל באמת אין זמן של פנאי. אבל כשאדם לא מוצא את עוצמות החיים, לא מוצא את עצמות החיים, אז באמת נוצרים הרבה מאוד חללים. אנחנו בתור בית מדרש, אני כן חושב שאנחנו צריכים לייצר קודם כל מפגש עם הנפש, עם עוצמות החיים של האדם, וגם בתוך בית מדרש לייצר הרבה מאוד, אני לא חושב שאנחנו צריכים לייצר תרבות של פנאי, כי זה התרבות האלוקית שלנו, היא בעצם היא זאת שתיתן מענה להכל. אז לייצר את המפגש המיוחד של כל אחד עם עוצמות החיים שלו, ולמלא אותם בתוכן שנוכל גם לבשר את זה לעולם.
תודה רבה. בעצם הרבנים, מה שהרבנים אמרו לנו עד כאן, שקודם כל אין זמן פנוי, למלא, לתכנן את הזמן, לתכנן בצורה נכונה כדי שהזמן יהיה פנוי, כדי שהזמן יהיה מלא. וגם כשיש ונוצר זמן פנוי, אז כבר אמר הרב ששר, יש ספרים של הרב סבתו, יש תרבות טובה, תרבות טהורה. לפני שנמשיך אני רוצה לקרוא קטע קטן מהרב יהודה, ספר של הרב יהודה עובדיה זכר צדיק לברכה, ואותו הזדמנות פרסומת לספר הזה לימד פה, שהוא עוסק במסע אל הנפש. קטע אחד הוא כותב פה: העולם היום עסוק בלהיות עסוק. הטכנולוגיה המתפתחת על אף הברכה שבה הביאה עימה סיכון גדול. קל להיות עסוק, קל להתפזר. המידע, התמונות והצילים זורמים מסביבנו ללא הרף. אנו עסוקים כל העת בעולמות הזרים לנו, ואת מגילות נפשנו, אלו שאבותינו היו משתעשעים בהן משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גואלן, את אלו הנחנו לנו בקרן זווית. קטע נוסף שאני רוצה לצטט. מאז ומתמיד היה קשה לו לאדם לעמוד מול עצמו, אך בדורות אלו, בהקשר למה שהרב יהושע אמר, בדורות אלו נעשה הדבר קשה עוד פי כמה וכמה. דווקא התהליך אותו עבר העולם, שהביא לרווחה כלכלית גדולה יותר, אמור היה לאפשר לאדם לעסוק במהותו הפנימית. אך דעקה שהאדם חדל מהביט פנימה אל עצמו ועוסק במלחמה כלפי חוץ. בעבר, ברוב רובו של הזמן, היה אדם עסוק ברדיפה אחר הפרנסה, להוציא חלק קטן מאוד מהאוכלוסייה. בימינו, על אף הקשיים הכלכליים, החיים עברו לנוחות גדולה בהרבה, ולאדם המודרני יש יותר זמן פנוי. אז הרב יהושע אומר שאין לו זמן פנוי, אבל בפועל היום לאדם המודרני יש הרבה מאוד זמן פנוי, אם מתכננים נכון וכו'. את הזמן והרווחה האלו יכול האדם לנצל לפנייה פנימית לתוכו, אך בני האדם ברובם אינם יודעים לנצל את האפשרויות שבידם. אז אולי יש פה קריאה של הרב יהודה, קריאה לנסות להיכנס פנימה, לנסות למצוא בתוכנו, להכיר את עצמנו. מישהו רוצה לשאול שאלה בהקשר למה שנאמר עד כאן? כן.
שאלה היא איך הדברים שנאמרו פה מסתדרים עם המשנה. הפוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. הרי גם ליהנות מהאילן זה, זה צורך, אנחנו לא חונקים את הצורך הזה, אז למה מתחייב בנפשו? אז כיוון שדיברו פה בלשון של חסידות, אני אענה בדרך שהחסידים אומרים, אין בעיה להגיד מה נאה אילן זה, הבעיה שזה פוסק ממשנתו. אם זה דבר אחר, אתה לומד תורה, אחר כך הוא לומד, אומר מה נאה אילן זה, וזה פוסק במשנתו, וזה לא שייך לאותה משנה, אז מתחייב בנפשו. אבל עם שתי המשניות האלה, זו אותה משנה, גם ללמוד תורה, וגם כשצריך להגיד מה נאה אילן זה, וזה משדרג לך, בונה לך את הנפש, ומבריא אותך, ולא עושה אותך להיות שייך לעולם אחר, ופיצול אישיות, וחייב בתרבויות שונות זו מזו, אז זה בהחלט, זה לא מתחייב בנפשו, זה בונה את נפשו.
אני חושב שאולי התשובה היא בצורה טיפה שונה. מי שרואה את ההנאה מהתורה וההנאה מניר זה או מאילן זה, כאן הבעיה. אין שום בעיה להנות מהאילן ומהניר, אבל כשהוא הופך את כשהוא מנמיך את ההנאה מהתורה להנאה מהעולם הגשמי, כאן מתחייב בנפשו. אין שום בעיה להנות, רק שתדע את הפרופורציות הנכונות בין שתי המערכות האלה.
אני חדד את מה שהרמורי אמר בנקודה הזאת, ובאמת כשחזל ידעו לומר לנו כל דבר, אז אדם צריך לראות כל דבר בפרופורציה הנכונה, כמו שכתוב בגמרא מסכת מגילה, שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. זה לא הכוונה שגדול תלמוד, שאם אדם רואה אדם גוסס שלא יציל אותו, אבל הכוונה היא שמבחינת הערך המוחלט, ודאי שאדם צריך להכיר את הערכים המוחלטים. אין תחליף לתורה, אין תחליף ללימוד תורה, וזה קשור גם לשאלות הבאות, אבל אם זה יצר אצל האדם חיתוך, שכאילו התורה זה כל מהות חיה, ואין שום דבר אחר חוץ מלימוד תורה, אנחנו בעיה. כשחזל רצו לומר לנו, אמרו לנו, לימוד תורה זה הערך המוחלט. ואדם צריך להכיר את הדבר הזה, להכיר את הערכים ולהכיר את הדברים, זה כהשלמה למה שאמרנו. טוב, נעבור הלאה. בשאלה הזאת חלקנו קצת נגענו, אז ננסה ככה למקד בקצרה את התשובות. מי שחושב שכבר התשובה נאמרה, אז נעבור הלאה. שאלה השלישית, חז"ל אמרו לנו שתורה מתישה כוחו של אדם. לרובנו אין כוחות ללמוד תורה כל היום. אמר רב ראובן קודם שלא יהיה לי זמן פנוי. בסדר, שלא יהיה זמן פנוי, אבל אני לא יכול כל היום ללמוד תורה. אז אולי עדיף שבשעות הפנאי נעסוק בדברי חול, כדי שבסדרים נוכל ללמוד בצורה טובה יותר. והאם העיסוק בדברי חול למטרה זו, כדי שבסדרים אני אוכל ללמוד טוב יותר, נחשב לשם שמיים? הייתה כאן כבר תשובה של הרב קודם שיש לנו עיסוק בתרבות תורנית, יש ספרים של הרב סבטו. אם הרבנים רוצים להוסיף עוד נקודה בעניין הזה, איך אפשר להתייחס להם, המטרה מקדשת את האמצעים, האם אפשר להתייחס על דברי החול כלכתחילה, אם זה בשביל שנלמד בסדרים יותר טוב?
אני חושב שמעיקרון, אם עיסוק אחר עוזר לבן אדם ללמוד תורה, שוב, בתנאי שהעיסוק האחר הוא לא משהו רע, אבל אם עיסוק אחר עוזר לאדם ללמוד תורה, מעיקרון זה דבר מבורך. אני לא חושב שזה אמיתי, אבל אני חושב שזה תשובה, תירוץ שאנשים נותנים לעצמם. אולי להיות בריא, לשחק קצת, ללכת לחדר כושר, קצת לרוץ, אולי זה נותן לבן אדם קצת כזה, אבל אני לא חושב שזה אמיתי שקריאת ספרים. אולי זה דבר טוב שבן אדם קורא משהו, אבל לא צריך מצד אחד לתרץ את זה בדבר, סליחה שאני אגיד זה שקרי, שזה עוזר ללימוד. מצד אחד לא צריך את התירוץ הזה, ומצד שני אני חושב שזה גם לא נכון. אנחנו צריכים להיות אמיתיים עם עצמנו. אם עוזר לנו משהו כדי ללמוד תורה, מה טוב ומה יפה, אבל שלא נגיד לעצמנו את הדבר הזה אם זה לא נכון.
אני חושב שבכלל השאלות הפרקטיות הן נגזרות של השאלות הרוחניות. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, זאת לא השאלה. השאלה היא באיזה עולם אתה נמצא. אם אדם נמצא בעולם של ערכים, הוא דיאליסט למשהו גדול, וכדי לרומם את הערכים שלו הוא עוסק בזה או בזה, אז זה דבר טוב. אבל אם הוא נמצא בעולם של חול, והעסק בערכים זה לא דבר שנמצא בעולמו, הרי שהכל לא יושב על רקע שיש בו חיים. ולכן עיסוק בעולם של חול, כשהוא באמת שייך לאידיאל, שייך לאיזשהו עניין, אז זה לשם שמיים. אבל בשעה שאדם פנוי, מפנה את עצמו מעולם של ערכים לטובת דברים שוליים ואין להם ערך, אין להם ערך בפני עצמם, אלא צריך לפעמים, אם זה לצורך הרפיה, מה שהוזכר פה, אז זה גם לצורך איזשהו ערך, לצורך, זה לא ערך, אבל לצורך דבר אחר. אבל דבר שהוא סוטה מהעולם הערכי, הרי שאי אפשר לקרוא לזה לשם שמיים. כל מעשיך היו לשם שמיים, שזה הכלל הגדול שאומר הרמב״ם בפרק ה-58 פרקים, והרב קוק ממשיך אותו אחר כך בכל דרכיך דאהו וכולי, זה לא מתקיים אלא באמת שזה לשם שמיים. באמת כמו שהרב ראובן אמר, הרבה פעמים אנחנו מצפים את העבודות שלנו, את המעשים שלנו בתבנית הזה שיש בזה גם איזשהו צורך, אבל זה לא מתחיל משם. הלשם הוא מהמקום שאדם נמצא בתוכו, באמת בשביל מה אנחנו חיים, לא מה אנחנו עושים, זה פחות חשוב מה אני עושה, יותר לשם מה אני עושה. אבל לשם הזה הוא צריך להיות מדויק ולא בקישוטים חיצוניים הנראים כאילו.
קצת נוגעים בדבר הזה באופן הפרקטי. הרב אמר, לא לרדת לפרקטי, אלא להסתכל מאיפה אני בא, אבל אני רק צריך שהקהל ידע מה השאלות האלה, שהרבנים יתמקדו ויגעו בדברים האלה. כיצד הרב רואה את הצפייה בספורט, אשר זה מהווה מנוחה נפשית? כמובן, על פי כל מיני דרכה. השאלה מי יודע, אנשים שלא נמצאים בישראל, הם בחיים הרגילים, הם צריכים מנוחה נפשית, והם רוצים לצפות בספורט. ושאלה חמש, האם לראות סרט או לקרוא ספר בדיוני שעוזר עם המיתולוגיה היוונית, תחזיק את הצורתי הצידה, האם נכון לדעת על הרמה? אני
טוב, אני חושב ששלוש וארבע זה באמת אותה שאלה. שאלה חמש זה טיפה שונה. יש פה ככה, לימודי החול הם צריכים לעמוד בפני עצמם. התורה לא זקוקה לתירוץ שדרך לימודי חול אני אלמד תורה יותר טוב. מבחינה הזאת הרב רובן טרגין צדק מאוד. מי שניסח את השאלה הזאת הוא חיפש תירוצים למה ללמוד לימודי חול. לימוד החול עומד בפני עצמו. אם זה דבר נצרך ויש בו צורך וצורכי פרנסה וכו' וכו', זה כבר נושא אחר לגמרי של לימודי חול לעומת לימודי קודש. הרמב״ם שאומר שהוא עשה את כל החוכמות כרקחות וטבחות ללימוד התורה, זה נושא אחר לגמרי שלא קשור לפה. מה שכן קשור לפה, מה האמצעים שמובילים אותי ללמוד תורה בצורה טובה יותר, וזה משתנה מאדם לאדם. כל מעשה חיו לשם שמיים, וכפי שהרמב״ם אמר בשמונה פרקים, שאדם לא ימצא את עצמו מפתח את הכתלים בזהב, כי כל מעשה לשם שמיים. בקיצור, אדם שרוצה ללמוד תורה הוא לא צריך יותר מדי זמנים לבזבז כדי שילמד תורה יותר טוב. הוא ידע לצמצם את זמני הבטלה לעניין הזה. שאלה חמישית, אני חושב זה לאור היום עיון הזה פה, זה לא נכון בעליל. כל דבר יש בו את הגרעין הפנימי שלו, והוא מכוסה במיליון כיסויים שעניינם להוציא אותך מהתרבות. הרב נבון אמר, אנחנו מיעוט מול עולם עצום ונורא, וממילא רק מי שהגיע לדרגות של הרב ניר מנוסי שיודע לברר את הניצוצות ולהפוך את הנפש הבהמית מנפש שכלית לנפש אלוהית, אחד כזה, נו, איכשהו נתיר לו להסתכל במה זה כאן, בדיוני במיתולוגיה היוונית.
אני חושב שגם אדם כמו הרב ניר מנוסי יגיד שאסור לקרוא את הדברים האלו. המהר"ל בנתיב התורה הוא מחלק בין דברים מליציים לבין דברים אמיתיים שיש לנו. הקדוש ברוך הוא יש לו עולם שלם, ואדם צריך להיפגש עם כל העולם, אבל יש דברים מסוימים שהמעטפת היא כל כך עבה שאסור לנו לגעת בזה, אסור לנו להיכנס לשם. ואם זה סתם כדי שאדם ישכח את עצמו לרגע, אז זה כמו כל הדברים הרעים שאנחנו מכירים, כמו סמים, אלכוהול, דברים כאלו שבעצם נועדו כדי שאדם לרגע אחד יברח מהנפש שלו ואין לזה מקום. אבל אם זה חלק מהכרת של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז באמת אם זה מה שנצרך, אין שום הבדל בין שעת לימוד תורה לבין זה שאדם הולך ופוגש את הקדוש ברוך הוא כל מציאות חייו. שוב, אין, מבחינת הערכים המוחלטים, אין משהו יותר גדול מאשר לימוד תורה, אבל מצד ההכרה של הקדוש ברוך הוא, כל דבר ודבר שאדם ייפגש איתו, זה יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו רק דבר נוסף לגבי, אני קראתי לזה עיצוב פנים, כשאדם בונה את הבית שלו, אז הוא חושב מאוד, הוא אמור לחשוב, איזה תמונות יהיו לו בסלון, ואיזה, איפה הוא ישקיע את החדרים, ומה הוא משקיע, ואיזה ידיות יהיו לארונות, והכל, כדי, כי כל המעטפת הזאת, מי שבאמת בדקי דקות קולט את זה, אז זה באמת נקלט. אחרי השיחה של הרב חיים נבון, שלחתי אס-אמס לאשתי, ושאלתי אותה מה הצבעים שעל הקיוסק של חיים, כי זה ספר שיש לנו בבית, וזה דברים שנכנסים בצורה כזאת, ולכן המעטפת היא מאוד מאוד חשובה. לא בטוח שיש לנו את הכלים האלו בכלל שאנחנו יכולים לזהות אותם, ולכן לפני שאנחנו מגיעים לזה, אדם צריך להתמלא בעומק של תורה, של תורה בגדלות, של תורה בתארה. התורה היא כל כך רחבה. אני חושב בדבר הזה שמה שבית המדרש כן יכול לכוון אליו זה קצת להרחיב את הידיעות בתורה. אני מרגיש שעולם הישיבות מצטמצם מאוד במקצועות מאוד מאוד מסוימים של תורה, ואנחנו שוכחים את הרוחב דעת הכל כך גדול. אפילו עולם של תנ"ך הוא נזנח כל כך הרבה והוא כל כך רחב, אבל גם בלימודים האלו ומתוך הדבר הזה אדם יהיה לו הרבה מאוד מקומות בנפש שלו שהוא יוכד להסיק את עצמו.
אנשים דיברו באופן כללי על הדברים האלו, אולי אני אוסיף איזו התייחסות ספציפית לשתי נקודות שהועלו בשאלות 4 ו-5. אז בקצרה, בקשר למיתולוגיה היוונית וספרים בדיוניים, פנטזיות, רוב הדברים האלו לא קשורים באמת למיתולוגיה. מלחמת הכוכבים, הרי פוטר, הם לא קשורים ישירות לדברים האלו. יש דברים שכן קשורים והם בעייתיים, אבל הם המיעוט. הבעיה האמיתית היא כללית יותר. השאלה היא האם בן אדם ממוקד בחיים שלו, בעולם שלו, במטרות והאחריות שלו, או שהוא רוצה לחלום ולהגיע למקומות אחרים. מי שרואה סרט, זו שאלה כללית, אבל הכל יחסי פה, על העולם שלנו, על מלחמת העצמאות, על להבין מה היה ולהבין מה שצריך ללמוד מזה. אוקיי, יש בזה ערך מסוים. אנשים רוצים להתפחק ולהגיע ולחלום ולא להיות תלויים בעולם הזה והנטל של העולם הזה. אנחנו לא צריכים לברוח. זה לא בריא ולא טוב לברוח. אז אני חושב שיש איסור בדברים האלו. אבל זה בריחה, מדובר בבריחה מהעולם שלנו והפוקוס שלנו. אני רוצה לדבר בעיקר על הספורט. וזה הדבר שלדעתי הרבה מאוד מהרמים שגדלו בארץ לא מכירים מספיק טוב, כי ברוך השם, מהבחינה הזאת, ברוך השם, זה רע מאוד שהכדורגל בשבת, וכשפעם העיקר היה רק הכדורגל שהיה בשבת, אז יהודים דתיים אמיתיים לא היו קשורים לזה, ולכן לא כל כך מכירים ולא מכירים את העבודה הזרה שיש בזה. ואני משתמש במילה. המילה מופיעה בשאלה 5, אבל זה יותר קשור לשאלה 4. אולי לא באופן פורמלי עבודה זרה, אבל עבודה זרה ממש, ותכף אסביר את עצמי. בחול, הקישור של הדתיים לספורט הוא הרבה יותר חזק, והרבה יותר בעייתית והרסנית. ואני חושב שזה חשוב להכיר גם בארץ, כי התרבות החולנית של התלות והקישור לספורט גדל מאוד ב-10-20 שנים האחרונות כאן בארץ. אני חושב, לכן הרמים שגדלו פה בארץ אולי לא כל כך מכירים את זה, אבל זה מתחיל לתעצם פה בארץ. אנשים אוהבים תחרות, לכן הרבה יותר אוהבים לצאת למשחק, לא שסתם זורקים כדור לסל, אבל רוצים קבוצות זה מול זה. גם כשמשחקים משחק רוצים לדעת מה ההייסקור, כאילו מה הניקוד הגבוה אני רוצה להשיג את זה. אנשים אוהבים תחרות, ככה זה. אז יש איזה דבר שיכול להיות מסוכן וצריך להיזהר עם זה, תחרות. אבל במיוחד כשמדובר בלזדהות עם האחרים שמתחרים זה מול זה. סתם מדליקים, רואים משחק, ואני בעד זה ושהוא ינצח וזה. וזה מתחדד עוד יותר כשמדובר בקבוצות שבן אדם מזדהה איתם. כל אחד צריך שיהיה לו את הקבוצה. אולי זה קבוצה של העיר שלו, אולי זה קבוצה סתם באירופה, כל אחד צריך שיהיה לו קבוצה. ומדובר, סליחה שאני אגיד, בבניית וחיזוק זהות על בסיס דברים חיצוניים ולא רלוונטיים לאדם. אם הקבוצה הזאת תנצח, אז אני שווה יותר, אני גאה. שתדעו, סתם כשמדובר בספורט, יאיר לפיד הוא אמיתי, הוא אומר שהוא נגד חנוכה. היום הוא לא יגיד זה, יש לי תמר, מישהו רוצה לראות את זה, הוא כתב, אמר שהוא נגד חנוכה, כי הלוואי שהמתייבנים היו מצליחים ואז היהדות הייתה מתפתחת לפני 2000 שנה ולא היום. אבל רוב עם ישראל לא אמיתיים, כשהם רוצים לחגוג, רוצים סופגניות. אז מה זה חנוכה? מכבי? כדורסל? בירה? שהאטלטים ילכו לבית הנשיא כדי להדליק נרות? כולם יודעים שבליגת כדורסל בכל שנה קובעים את הלוז שמכבי ישחקו מול פנתנייקוס בחנוכה. ולרוב היהודים, שאלת בימים מהם בזמן הזה, תלויה בהאם, סליחה שאני אצא, חמשת הקושים שנשרו מהקולג' בארצות הברית שלנו, ינצחו את חמשת הקושים שנשרו מהקולג' ומשחקים ביוון. הזהות שלי תלויה בזה שקבוצה כזאת תנצח או לא? אתה רואה בן אדם שמסתובב עם חולצה של שחקן. מה האמירה הזאת? אני גאה כי אני שייך לשחקן הזה? אוי ואבוי. זה לא עבודה זרה שאפשר להלקוט ולהרוג בן אדם עליו, אבל זה הרבה יותר גרוע. הזהות שלנו, כתוב בשיבת הכותל, כתוב סיום שס, הייתי בצבא, להיות גאה, הייתי בבני עקיבא, בסדר, אני שייך למשהו. אבל השיוך, הזהות של האדם לפי הספורט, צריך מאוד להיזהר מזה. ולא להתאפס לזה. בן אדם שנהנה לראות ספורט, אוקיי. שלא יקבע לעצמו יום ראשון בלילה כדורסל, שלא יקבע לעצמו יום שלישי כדורגל, חס ושלום. זה כפיות של משהו אחר בחיים. לא סתם, בן אדם רואה איזה ספורט, זה מתעניין. אבל להיזהר מאוד שההתעניינות לא תהפוך למשהו מסוכן.
אם במונחים של ספורט עסקינן, אז כבר עברנו את הדקה ה-90. שמעתי פה כמה וכמה שאמרו שיש להם שאלות מאוד מאוד חשובות, וזו הייתה המטרה של היום הזה. המטרה של היום הזה הייתה להעלות את המודעות, להבין שכמו שאמר רב ניר מנוסי, לית אתר פנוי מיני, ולתורה ולרבנים יש מה לומר גם על ענייני הפנאי שלנו, מה, איך אנחנו ממלאים אותם בתוכן עשיר ותוכן מדויק וטוב. את השאלות שיש לכם אל תשאירו לעצמכם ואל תשאירו בבטן. יש לנו ברוך השם רבנים, נא לשאול את הרבנים. מי שרוצה גם יכול לפרסם את זה בישיבה, את השאלות ואת התשובות שהרבנים העלו לו, ככה אנחנו נוכל להמשיך את השיח הזה בנושא הפנאי. הרב טוביה רצה לחתום בכמה מילים ואז נלך למנחה.
שנייה אחת, א' ישר כוח למארגנים, לרב אבנר, לרב יואל ולרב נועם, יישר כוח לחברי הפאנל. קצת שנתאפס על היום, יום קצת, שעות הפנאי שלנו בהמשך הן קצת מורכבות, אז נעשה בהם סדר.